לאלה שלא היו בשיעורים הקודמים ואלה שכן היו, כדאי לחזור. הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, כמה משמרות אבי הלילה, האם שלוש משמרות אבי הלילה או ארבע משמרות אבי הלילה, מהי נפקמינה להלכה למעשה לגבי קריאת שמע לפי שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, בזמן שהולכים לשכה לישון זה זמן קריאת שמע. השאלה עד מתי הולכים לישון. רבי אליעזר אומר שלוש שעות ראשונו, אומר עד משמרת הראשונה, סליחה. אבל הוא לא מציין כמה משמרות אבי הלילה. הוא רק אומר סוף משמרת ראשונה. אז הגמרא דנה ואומרת, מה זה משמרת ראשונה? תלוי כמה משמרות אבי הלילה. אם יש שלוש משמרות, הרי זה ארבע שעות. אם יש ארבע משמרות, אז יש שלוש שעות. ודנו בזה הגמרא. הרב קוק בעין היה שעוסק בעניין הזה של משמרות הלילה, אז הוא אומר, המשמרות האלה הם באים לרמז לנו, המחלוקת הזאת, אם יש שלוש משמרות, ארבע, על עבודת האלוקים. עבודת האלוקים. יש מקצועות שונים בעולם. יש מקצוע שנקרא עבודת אלוקים. יש אינסטלטור, יש רופא שיניים, ויש אחד שבחר לו מקצוע, לעבוד את אלוקים. יש דבר כזה, שמעתם פעם? מישהו שמע פעם על עבודה שנקרא עבודת האלוקים? איפה הוא שמע את זה?
פה בארץ,
פעם בגדול. אז אומר, מה עבודת האלוקים? בסדר, הרב קוק, אני חוזר על העיקרי שלמדנו, עבודת האלוקים, יש, היא מתחלקת לשלושה או ארבעה, ותכף נראה את ה... וזה תלוי במחלוקת עם שלוש משמרות אב הלילה או ארבע משמרות הלילה. אני רוצה, והשלושה וארבעה האלה הם נרמזים לנו במעשה המרכבה של יחזקאל. אני קודם כל נחזור על מעשה המרכבה ונראה כנגד מה זה. במרכבה של יחזקאל, מישהו ראה פעם את המרכבה של יחזקאל? לא ראיתם. תפתחו את יחזקאל, תראו אותה. שם מדובר על ארבעה פרצופים, ארבעה, במקום פרצופים ארבעה פנים קוראים לזה. פנים ופרצוף זה אותו דבר. פני שור, פני אריה, פני נשר ופני אדם. וארבעת הפנים האלה מרמזים לנו על עבודת האלוקים. איך? פני שור זה כנגד קיום המצוות, פני אריה זה כנגד תיקון המידות, תרשמו, קיום המצוות, תיקון המידות, פני נשר זה כנגד לימוד התורה. שלושה דברים הם מביאים את האדם לשלמות. מי שמעוניין לעבוד את אלוקים ולהגיע למדרגה של שלמות, מי שמעוניין, מצוות, מידות, תלמוד תורה. מצוות, מידות, תלמוד תורה. שור, אריה, נשר. מה זה פני אדם? פני אדם זה התוצאה של כל זה. אם האדם מקיים מצוות, מתקן את מידותיו ולומד תורה, הוא זוכה שיש לו פרצוף של אדם, פני אדם. הוא זוכה לפני אדם, הוא זוכה למדרגה של השתלמות. עד לכאן למדנו את הסוגיה הזאת, למדנו את דשנו. דבר נוסף שעסקנו בו זה העניין של המלאכים. דיברנו קצת על המלאכים, אמרנו שהמשמרות האלה שבלילה זה משמרות המלאכים, ככה אומרים, הגמרא אומרת, שבשמיים יש גם כן משמרות של מלאכים. והחידוש שחידשנו בשיעור הקודם כמדומני, שהאדם בהתנהגות שלו הוא משלים את המערכות העליונות, ככה אומר, דיינו המלאכים. כל מעשה טוב שאנחנו עושים, נוצר מלאך. מלאך טוב. כל מעשה לא טוב שאנחנו עושים, מה?
גורם מלאך
לא טוב. מה אמרת, מלאך?
מלאך לא טוב.
כן, מלאך לא טוב. מעשה טוב, מלאך טוב. מעשה לא טוב, חס ושלום. זאת אומרת, יש מערכות שהן ארציות, שזה אנחנו, ויש מערכות שמימיות, שזה עולם רוחני, קוראים לזה מלאכים, כל מיני מערכות. המליה של מעלה, יש ביטוי כזה בחז"ל, במליה של מעלה. אומרים חז"ל, לא תיבנה ירושלים שלמעלה, אלא אם כן תיבנה ירושלים
שלמטה.
תרתי משמע, גם באופן היסטורי, שאנחנו בונים את ירושלים, אנחנו חיים בירושלים, אז הבניין ירושלים זה לא רק דבר פיזי, זה דבר שמשפיע על דברים, מערכות רוחניות, עולמיות, בניין ירושלים. אתה דבר גם באופן אישי דרך אגב, אתה בונה את עצמך, זה לא רק שאתה אוכל אוכל ואתה בונה את הגוף שלך, אתה בונה גם את הנשמה שלך, אתה מאיר את הנשמה שלך, אתה מוסיף אור לך, והחידוש הוא שגם בעולמות כולם, שהאדם בהתנהגות שלו. זה עד לכאן למדנו, נכון? יש שאלות עד לכאן? ואם מישהו ישאל אותי שאלה, יעשה איתי חסד. כן, תודה רבה, ישר כוח.
אני אשאל לך שאלה יותר מוקדמת. למה החכמים שאלו את עצמם אם יש שלוש משמרות או ארבע משמרות, ולא שאלו אם חלוקת הלילה היא יותר משמרות, כמו שש?
תשאל אותה, מה אתה שואל אותי? היה חינמי, מה זה העניין של משמרות? תכף אנחנו נראה שלכל משמר ומשמר יש סימנים, לא עכשיו, בסוגיה שנלמד אחרי זה. משמרת ראשונה, חמור נוער. משמרת שנייה, כלבים צועקים. משמרת שלישית, אישה מספרת עם בעלה, ותינוק שנק משדי אמו. אנחנו נעמק בסוגיה הזו. כן, אז רואים שכל החלק מהלילה יש לו מאפיין. החלוקה הזאת של האפיון הזה היא לא מקרית, היא מדרכי ההנהגה האלוקית. בהתחלה חמור, מה זה חמור? חומריות, השפעת היום, כל החומריות משפיעה על התחלת הלילה. מה זה כלב? חיה טמאה או לא? כלבים צועקים, מי שרוצה לפעמים לקלל משמעו אומר לו
כלב.
כלבים צועקים, שיא הירידה של הלילה. אחר כך מתחיל, שם מספרת עם בעלה, תינוק יקן שני יום, ירידה לצורך עלייה. לכן המשמרות הם לא מקרות, ואתה צודק, אולי החלוקה היא 12 שעות, ויש חלוקה גם ביום לשעות, לכל שעה ביום יש לה את הדבר הייחודי שלו. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד את זה, דברים פנימיים בעניין הזה, כן. אבל כרגע עוסקים בשלוש משמרות או ארבע משמרות בעניין הזה. טוב, בוא נראה בהמשך הדרך, בבקשה. בהתחלה, בדף הראשון למעלה שקיבלתם, כן. כאשר המערכות העליונות, אתם רואים בשורה השלישית, רואים? כאשר המערכות העליונות מכוונות הן להוסיף שלמותן על ידי מעשה ישראל. דהיינו, אותן מערכות רוחניות שאנחנו, אין לנו ראייה פיזית שלהן, אבל לפי חז"ל הן קיימות בעולמות, הן נשתלמות על ידינו, על ידי ההתנהגות שלנו. אנחנו, ההשתלמות שלנו גורמת להן להשתלם בשלמות קדושתם, וכל תוקף ההנהגה בנבראים שנעשית על ידי הנהגתו יתברך. תקשיבו היטב, אל תיפלו מהכיסאות, תלויה בדרכי השלמות שישלימו ישראל את השלמות המסורה בידם על פי כוח התורה, שהיא כלי אומנותו יתברך בבריאת העולם, כמו כן בהנהגתו יתברך, וזהו דברי הכתוב, ויש לו המון, שדרשו חז"ל, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם, ויש שעשועים יום יום, היינו שגם שעשוע התמידי של הנהגת הבורא יתברך בנבראים, הוא גם כן על פי מערכת התורה. אני רוצה ברשותכם, דברים עמוקים מאוד, אבל חשובים מאוד, יסודיים מאוד. מישהו שמע פעם על אלוקים? מי שמע כאן פעם על אלוקים? מי עשה לו לשמוע פעם? איפה שמעת על זה?
נכון,
מאיר, הבית. הבית, יפה מאוד. הרבה אנשים שמעו על אלוקים, נכון? נכון או לא? מי לא שמע על אלוקים? אפילו ברדיו דיברו אתמול על ה... מה טוב, בטלוויזיה מדברים על אלוקים. המילה אלוקים היא מילה... מי לא מדבר על אלוקים? מישהו כאן דיבר על אלוקים פעם? אני שואל אתכם, יצא לדבר. בוא נבדיל בין הדיבור על אלוקים ובין באמת. כשמישהו אומר את המילה אלוקים, הוא ידע למה הוא מתכוון? הוא אומר את המילה אלוקים, אמר. אני אתן לכם משל, תבינו. יש לך חבר, אתה מכיר אותו. קוראים לו מוישה. הוא לא נמצא בחדר. אתה אומר, תשמעו, מוישה אמר לי כך וכך ודיבר, מוישה, מוישה. אתה מתכוון למי? למוישה. למה אתה מתכוון למוישה? ראית אותו. הוא חבר שלך. אתה יודע על מה אתה מדבר. הוא נגד עיניך. הוא לא כאן נמצא פיזית. אבל הוא נמצא איפה? בשכל שלך, בלב שלך. אז המילה מוישה אומרת לו משהו, נכון? נכון או לא? מישהו פעם אהב מישהו או מישהי? יצא מישהו כאן לאהוב מישהו או מישהו? מה אתם אומרים? איזה סגוד? כל הכבוד לכם. כשאדם אוהב מישהו, הוא אומר את השם של מישהו שהוא אוהב אותו, הוא לא רואה אותו. רק האמירה של השם, זה עושה לו משהו בנשמה, נכון או לא? מי אמר שהוא אהב פעם מישהו? זה נכון מה שאני אומר? איך אתה יודע?
בדוק.
למה זה אומר לך, כשאתה אומר את השם, זה אומר לך משהו? כי אתה יודע מה אתה מדבר. אתה ראית. אתה חשת. זה לא הדברים באלמה. נכון או לא? יפה מאוד. עכשיו, נחזור לשאלה שלי. מישהו ראה את אלוקים? אז מה אתה אומר? אתה אומר את המילה אלוקים, שלא ראית אותו, אז אתה כמו צפצוף הזרזיר, אומר מילים. שהמילים האלה לא אומרות לך שום דבר. נכון או לא? אה? מה עושים? אני שואל אתכם, מה לעשות? שהמילה שבפה תהיה לה משמעות, שאתה אומר את שם השם. שזה לא יהיה סתם להוציא מילים מהפה. על זה באמת צריך ללמוד. זה לא דבר מתעזית, זאת רטאי. באמת, לית מחשבה תפיסה בכלל. הקדם ברוך הוא, אנחנו לא תופסים, זה דבר אינסופי, דבר בלתי נתפס, במחשבה אפילו. אני לא יודע, בחושים. במחשבה. אז באמת חז"ל מתייחסים לדבר הזה, אומרים שבאמת יש שני צדדים באלוקות. יש צד אחד שהוא בלתי נתפס, בלתי נתפס, וגם אם נרצה לא נתפס אותו. זה לא יעזור לנו. ואם תפסת אותו, ואם אתה בא ואתה אומר, התגלה לי אור גדול, ראיתי את אלוקים, יש לך בעיה פסיכיאטרית. סליחה שאני אומר. את אלוקים, לא, זה לא דבר פיזי. אם ראית איזה אור, זה הזיה, זה לא אלוקים. יש להבדיל בין ההזיות למיני. זה מובן הדבר. מצד שני, יש התגלות אלוקים. איפה התגלות האלוקים? מעמד הר סיני, התגלות אלוקים. בבריאה, מה זה הבריאה? זה בריאה אלוקית, זה יצירה אלוקית. בבריאה, יש ביטוי כזה מבשרי, איך זה אלוקה? מהבשר, מהאישיות, מהאדם שבי, מזה אני יכול לראות את העניין האלוקי. יש צד שכן הדברים האלה נגלים. אומר כאן הרב דבר מאוד יסודי, אומר, אנחנו בהתנהגות שלנו כאן, אנחנו משפיעים על התגלות אלוקים, לא על המהות האלוקית, שהיא לא ניתנת לשינוי. אני בדקתי, זה כתוב אפילו באינטרנט. אין שינוי באלוקים. אין תפיסה באלוקות מבחינה פיזית. המחשה, זה נקרא הגשמה, או זה עבודת אלים, הוא לא גוף ולא כוח בגוף וכו'. כמו שהרמב״ם אומר בהתחלת יסודי התורה. אבל גילוי אלוקים כן יש. גילוי אלוקים נעשה על ידי זה שאתה רואה את הרצון הטוב של אלוקים בבריאה. אתה מגלה את הרצון הטוב של אלוקים בכל דבר. כבודו מלא עולם, מלכותו בכל משלה. והכבודו הזה והרצון הזה והטוב הזה הוא תלוי בהתנהגות שלנו. אם אנחנו טובים, מתגלה אור השם בעולמות כולם של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר כאן הרב, זה מנגנון סידור כזה. אלוקים כביכול מתגלה לפי ההתנהגות שלנו. אנחנו בסדר, הערת פנים. לא רק למישהו בסדר וטוב לו, אלא הערת פנים בעולם. אנחנו לא בסדר, הסתר פנים. הסתר פנים, פירושו של דבר, הסתר הפנים, דיברנו על ארבעה פרצופים, פנים. פני אדם, הסתר פני אדם. אתה לא רואה את הרצון הטוב של הקדוש ברוך. אתה חי בחושך, באפלה, מבחינה רוחנית, נפשית, וכל הדברים האלה, ולא רק זה. מכיוון שאתה תרצה או לא תרצה, או אנחנו כעם ישראל, וכל אחד מאיתנו חלק מעם ישראל, לייצור מרכזי בעל השפעה עולמית. אז לכן זה משפיע על כל העולם כולו. יש בהיסטוריה תקופות של רנסנס, התפתחות, התקדמות וכו'. יש תקופות של חושך, ימי הביניים, החשוכים וכל הדברים האלה. זה לא רק עניין היסטורי גרדה, זה ביטוי למצב רוחני, מוסרי, ערכי, של עם ישראל ושל כל האנושות וכל העולם כולו. זה מובן הדבר הזה. מה שאומר כאן הרב, שההתנהגות שלנו, ההשתלמות שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, וכולנו ביחד, זה משפיע במערכות העליונות, זה משפיע כביכול על הקדוש ברוך הוא, ובהתאם להתנהגות שלנו, באה השפעה לעולם כולו. זה הרעיון שהוא אומר כאן. יש אחריות גדולה על עם ישראל להעיר לעולם כולו. נכון שהקדוש ברוך הוא מאיר ברחמים וכל זה, אבל ההערה של הקדוש ברוך הוא היא מותנית בנו. מדוע? הוא ממשיל את זה לתוכנית, לתורה. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. מה זה התורה? מישהו ראה כאן תורה פעם? תורה, איך זה נראה? קלף עם אותיות. תורה זה תוכנית. זה פרוגרמה. אלוקית. תוכנית שלא רק תוכנית פרטית של אדם, שהוא חי, יודע לקום בבוקר, להתנהג ככה, א', ב', ג', ד', ה', ו'. אלא תורה זה תוכנית של הבריאה כולה, של העולם כולו. אבל תוכנית בלי מימושה, בלי לקיים אותה, זה דבר נחמד מאוד, אבל זה במוזיאון. זה במוזיאון. מגילות הגנוזות. כמה שבועות המגילות הגנוזות? כמה? שום דבר. כמה רק עולה הקלף? למה הם לא שוות כלום? לא ממונית. מה זה עושה לך, המגילות הגנוזות? ראית פעם את המגילות הגנוזות? לא יצא לך מראות. אתה לא יודע מה כתוב שם, זה כתוב בכתב כנענית לפעמים. אבל כשאתה לומד תורה ואתה מקיים תורה, אתה מממש את התוכנית. אל תקרא בניך אלא בוניך. זה משהו לגמרי אחר. זה מובן הדבר. התורה היא התוכנית. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תוכנית. אנחנו כבני אדם, אנחנו כעם היהודי, התפקיד שלנו לממש את התוכנית הזאת. ועל ידי זה לגלות את אור השם בעולם. איך הוא סידר הקדוש ברוך הוא? שאלו אותי למה? לא יודע. סידר, עובדי. התורה זה לא המצאה שלי. זה לא מתחיל מהיום. זאת היא היצירה התרבותית, המרכזית, הגדולה והחשובה ביותר בכל ההיסטוריה האנושית, בכלל, בכל העולם כלל. משהו מיוחד במינו, התורה. הסגולה שלה, ההערה שבה, ההשפעה שלה, אין לה אך ורע לשום דבר אחר בעולם. וזה תלוי בנו. תלוי בנו אם אנחנו נממש אותה, נקיים אותה, או לא נקיים את התורה הזו. זה מה שהוא אומר כאן, שהמצוות, תיקון המידות, לימוד התורה, כל הדברים האלה, הם מאירים את כל העולמות, לא רק את ה... זה מובן הדבר הזה, הרעיון. טוב, בוא נראה הלאה. עכשיו הוא, מקודם דיברנו באופן כללי, כאן עכשיו הוא מפרט את הדברים שאמרנו מקודם. ועל פי זה תתואר המרכבה העליונה. אמרנו המרכבה העליונה זה החיות האלה. זוכרים את השמות של החיות? או שאני כאן אעשה לכם בחינה בעל פה. נשר מה? יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד לכם. בואו נראה מה כל חיה כזאת, איך היא קשורה אלינו, אל בני האדם. ועל פי זה תתואר המרכבה העליונה, שהיא כללות ההנהגה האלוקית בנבראים כולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הנבראים, אבל הפירוט הזה של החיות האלה, זה בא ללמד אותו איך הוא מנהיג את הנבראים כולם, בהקשר לזיקה שלנו, לבני האדם. על פי חלקי מערכות של השלמות המוטלות על ישראל, ולכל חלק מחלקי העבודה יוחסו כוחות עליונים שכליים נפלאים במציאות, שהם מנהיגים המציאות בכוח בורא מדבר שמו. זאת אומרת, אנחנו מתנהגים, זה מקרין לבורא כביכול, והמרכבה של הבורא, דהיינו, הם מושפעים מההתנהגות שלנו. ותכונתם ושמותם יהיו מכוונים על פי פעולותיהם של עם ישראל. לעומת חלקי העבודה שעל ידי שלמותה שלנו, על ידי מוסיפים אנחנו שלמות ושפע אור וקדושה למרכבה או לעולמות לכולם. כיצד? בוא נראה. נבאר בזה בקוצר אמרים שמות ארבע הפנים כולם. פני שור. פני שור מכוון נגד השלמות המושפעת על ידי המצוות המעשיות. אתה מקיים מצוות תפילין בבוקר, אתה השלמת את פני השור. אבל לא רק תפילין, כל המצוות כולם שכולנו עושים וכל אחד עושה, זה מגלה את פני השור. כעניין ורב תבועות בכוח שור. וכן המצוות המעשיות, הפעולה והעבודה, זה מבחינת פני שור. פני אריה. שהוא על הימין, מורה חסד, מידת החסד. וכן, העידו לנו חכמי האמת, אלה המקובלים ז"ל, שהאריה רומז לחסד, והוא מלך בחיות שמקבלות שפען מחסד, בוראן, לא על ידי אדם, אלא החיה, חיית הבר, שהאריה היא מלך החיות הבר, הכל שם בחסד הבורא, לא ממתנת בשר ודם, ולא על ידי מה שבני אדם עובדים בהן. כי החיות רובן ככולן אינן נתונות לבני אדם לעבוד בהן, והן מקבלות ישירות מהקדוש ברוך הוא חסד. מה שהן כן הבהמות שהן עושות בעול עבודת בני אדם ותועלתיהם ופעולותיהם יקבלו חוקן. על כן האריה הרומז על החסד, כולל כל השלמות הנשפעת על ידי תיקון המידות כולן. מדוע? כחסד זאת היא המידה בהידיעה. לכן היא רומזת על תיקון המידות, שעיקרן הוא חסד, לפי דעת רבי פנחס בן יאיר, דסביר עליה דברית החסידות גדולה מכולן, מכל המידות. כן.
יש,
זה
משהו יפה, בפני אריה, שזה אריה זה
אותיות
יראה
בעצם,
וגם דרך לזכור את
העניין
שפני
אריה. יפה מאוד, יפה מאוד. יראה, אריה, כן. נכון. אתמול היה הזכרה לבן שלנו, זכרונו לברכה, שקראו לו אריאל. גם אריה, אז באמת נתנו כאן בהזכרה דרשות, הזכירו את הנקודה הזאת של האריה והיראה בית המקדש, אוי אריאל, אריאל נקרא. אבל אני שמתי לב תוך כדי שאנחנו מדברים שהסמל של ירושלים, העיר ירושלים, מה זה?
אריה.
אריה. ופעם עשו כאן פסלים של אריות, חלקו כאן ברחובות. אה? כן, אה? כן, דוגמא, הרעיון. אני לא יודע אם האומנים האלה ידעו למה המשמעות של הדבר, אבל מה שהרב אומר, ירושלים עיר החסד. צדיק ילין בה, אבל גם חסד ילין בה. ירושלים, חסד אלוקים, הכל חסדי השם. אז זה אריה, זה כנגד תיקון המידות שלנו. מה זה פני נשר? מכוון נגד כוח השלמות של עסק בתורה המעשית. יש תורה פנימית, זה הקבלה והדברים האלה, אבל התורה המעשית זה נשר. למה נשר? שהנשר מלך בעופות רומז על כוח העופות הכללי. מישהו כאן למד תורה פעם? הרגשת שאתה אף?
אתה נשרף.
אה?
אתה נשרף, אבל כן.
מי הרגיש כאן שהוא אף, מתרומם, מתעלה? לא יצא לכם אף פעם. וואי 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 וואי. אתם מפרוחים עדיין, לא יודעים לעוף. או ביצים, עוד לא בקו מהביצה. יש מדרגות בלימוד תורה. יש אדם שלומד, והוא מתרומם. יש אדם שהוא לומד, והוא לא מרגיש שהוא מתרומם. התורה מרימה אותנו, מרוממת אותנו, מעלה אותנו. זה, משל, העוף. העוף, כן. זה, משל, לתורה. ומלך העופות, זה הנשר, כן. לכן, הוא אומר את העניין של הנשר. שיש בהם העפיפה וההליכה, אבל מה שמאפיין את העופות, יש להם גם רגליים. יש להם גם כנפיים. זאת אומרת, יש שני ממדים בעוף. המצד אחד הם קשורים לרצפה, חייבים לנוח באיזשהו שלב. אמנם יש עופות שיכולות לשוט באלפי קילומטר באלה הנודדות, העופות הנודדים, אבל גם הם צריכים את הרגליים באיזשהו מקום לנוח. מה זה, מה זה מרמז לנו הרגליים? מה זה מרמז לנו הכנפיים? בוא נראה. הוא מכוון אל עסק התורה המעשית, זה הרגליים, שהיא בעלת שני פנים של שלמות, שלמות המעשה הנמשך ממנו, שזה הרגליים, איך אומרים, ראשו בשמיים ורגליו מוצבות ארצה, פרקטיקה, הלכות, ארציות. אז התורה מורכבת משני דברים, א', ההלכות, הפשט, מה לעשות, איך לקיים, כל הדברים האלה, זה הרגליים כנגד הרגליים, והכנפיים כנגד ההשגה הרוחנית. בשלמות ההשכלה, שהיא צד המעלה וההכנה לקבל המושכלות היותר עליונות, זה כנגד הכנפיים, שאין ידיעת השם, השם יתברך ודרכם. החלק המכוון נגד התכלית האחרונה, נגיע לאדם. אז קודם כל, אז ללמוד תורה, אבל ללמוד תורה זה לא מספיק להיות עם הרגליים ברצפה. יש כאלה שלומדים רק הלכה, 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 הלכה. שואל אותו, תגיד לי, התרוממת פעם? התעלם, לא, אני עסוק כאן. זה גם קצת, קצת להתעלות, להשיג, להתעמק, להתרומם יותר, כן.
שאלה. אני בעצם לומד תורה, אבל היה לנו גם משהו מפני השור ש...
צריך זה וזה ביחד, ודאי. ללמוד תורה בלי שור, בלי לקיים מצוות, או בלי אריה, בלי לתקן את המידות.
אני מכוון מהבחינה שהלימוד עצמו, כגם עשיית מצווה של לימוד תורה.
כן, כן, בהחלט. אין לך תלמוד תורה כנגד כולם, כן, ודאי. זה לא שזה לחוד וזה לחוד וזה לחוד, הכל זה סלט אחד גדול, כן. ודאי, תלמוד תורה זה גם קיום מצווה, ודיברת בם, כתוב מפורש. אדם צריך ללמוד תורה. כל יום ללמוד תורה, מינימום, מינימום. אסור להגיד את המינימום, אם כן, זה המינימום. לקרוא קריאת שמע, בוקר וערב. חז"ל אומרים, תיזהרו, אל תגידו, כי יש כאלה מינימליסטים. הם מחפשים רק לעשות את המינימום. אבל קראתי בבוקר, קראתי בערב, קריאת שמע, זה מספיק לי הדבר. אבל צריך ל... כן, לימוד תורה זה מצווה, ודאי. ודיברת בם. צריך להגיד בם יומם ולילה, כתוב. צריך ללמוד. גם ביום וגם בלילה. אז אמרנו, אלה הם שלושת הדברים שצריך לתקן אותם כנגד שלושת החיות שדיברנו עליהם. מה זה פני אדם? מה זה פני אדם? זה התוצאה של שלושת הדברים האלה. אתה מקבל פרצוף של בן אדם. בוא נראה מה זה בני אדם. יש כאן עוד מישהו שיש לו פרצוף של בן אדם? בוא נראה, תורת הפרצוף. בוא נראה מה זה אדם. כל אלה מחנות אליו, אל פני אדם, המצוות, המידות, לימוד התורה, זה הכנות לפני אדם. והוא השלמת האדם האמיתי. מהי הפני אדם? לדעת את השם יתברך ידיעה אמיתית. לא רק שאני אומר אני מאמין באלוקים. אתה יודע את אלוקים. דע את אלוקי אביך ועבדהו. זאת אומרת, העניין הזה של ידיעת השם, וכמו שאמרנו מקודם את המשל הזה שאתה אומר על חבר שאתה מכיר אותו, אז ברור לך למה הכוונה. אותו דבר, אדם מגיע להכרה, לידיעה כזאת שבשבילו אלוקים זה לא סתם מילה. זה אומר לו משהו, זה יתגלה לו משהו. זה נקרא ידיעת השם. לדעת את השם יתברך ידיעה אמיתית לפי כוח האדם, כל אחד לפי מדרגתו. שאינה באה כי אם על ידי הכנות שלוש השלמויות הקדומות. זאת אומרת, מי שבאמת רוצה לדעת את אלוקים, אז מה הוא צריך לעשות?
בשביל...
מצוות? מידות?
תורה.
לימוד תורה. ואז הוא זוכה, אם הוא זוכה, לאיזושהי הכרה, לאיזושהי התגלות, נשמתית כזאת או אחרת, ובשבילו המושג אלוקות זה לא מושג מת, אלא זה מושג חי, זה דבר חי. זה מובן הרעיון. בקורס שלם, ולוקח 70 שנה עד שמגיעים לקבל תעודת גמר. כן, בבקשה.
שאלה, הזכרנו בפני כמה שיעורים את המרכבה על שנת שמות המלאכים.
נגיע למלאכים.
נגיע גם
מי קשור
למה?
נגיע למלאכים, אל תדאג, הם מחכים לנו אחרי הפינה. סליחה, אנחנו עוסקים בעין היה. עין היה, אמנם זה דברים מאוד עמוקים, אבל יש בו כאן דברים מאוד יסודיים כאן בעניין. אנחנו רוצים להתרכז בסוגיה של שלוש משמרות אהבה הלילה, או ארבע משמרות אהבה הלילה. אבל זה כל זה הכנה להבין את העניין. אבל מכאן למדנו באמת דברים חשובים מאוד, איך עובדים את אלוקים, מהי מטרת עבודת האלוקים. מטרת עבודת האלוקים זה לדעת את אלוקים מפני אדם, שנזכה לאותם פני אדם שהרב מדבר. נבאר אתה לפי קוצר דעתנו, הרב הוא מידת הענבה, עניין שיר המלאכים. אמרנו שבלילה המלאכים שרים שיר של מלאכים. אמרנו מלאך, רק שלא נטעה, מלאך זה לא מישהו שאנחנו רואים אותו בחוש, בחוש הפיזי. מלאך זה צורה בלא חומר. דהיינו, זה דבר רוחני, דבר פונקציונלי, דבר, כן, זה העניין של המלאכים. רק שלא ניתה בדבר הזה. נבאר אתה לפי קוצר דעתנו עניין שיר המלאכים. ולמה תתייחס שירתם של זמן אל זמן הלילה? הם שרים בלילה המלאכים האלה. אפשר אולי לסגור רגע את ה... אפשר לסגור את החלון? תודה. תשיבו את שירת המלאכים. הילדים האלה זה כמו מלאכים. אני רק רואה את הילדים בגן הילדים, אפסות כל כך. ראיתם פעם ילדים, גן ילדים? כמו מלאכים. מתוקים. בסדר? סליחה שאני... הם ממשיכים שם לשיר את שירת המלאכים. לא המלאכים. כי לא מצינו חילוק השמורות בדברי חז"ל בגמרא, כי אם בלילה ולא ביום. בצבא יש משמרות גם ביום? מה אתם אומרים?
יש.
אבל אומר כעומס להבדיל בין יום לילה. משמר שייך ללילה. ביום, למה יש גם ביום משמרות? פוחדים. אבל אומר, המשמר זה דווקא ללילה ולא ליום. ביום זה משהו אחר, זה אין זמן לשמור. אתה לא, אין לך זמן לשמור. אתה לא, בלילה יש סכנות, יש גנבים, יש חיות רעות, יש, 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 יש הרבה דברים. אז לילה צריך משמרות. וביום לא צריך משמרות, כי אז אתה רואה את הכל, אתה לא צריך לראות את המשמרות האלה. לכן הוא אומר, המשמרות הן דווקא אופייניות ללילה. והנה השיר מורה על השלמות. המילה שיר מבטאת בעצם מה שיש לך בלב. אדם שהוא מאושר, הוא שר. נכון? נכון או לא?
נכון.
איך אתם יודעים?
בדרך כלל זה קורה ככה.
יושר ואושר ושיר. הכל אותו עניין. אדם שמתמלא בטוב, באופן טבעי הוא שר, הוא מבטא את כל מה שיש בליבו, הוא שר. כן, מלאים זיו, מפיקים נוגה, שרים. כן.
זה הדבר שאנחנו מציינים כשאנחנו מונים לקדוש ברוך הוא לפני קריאת שמע, זה שיר, ואז ממשיכים שבחה והכל.
אז פסוקי דזמרה אתה אומר? פסוקי דזמרה זה מעניין, זה גם פרקים בתהילים, דוד המלך הוא היה שר הרבה, המשורר העולמי, לא רק הלאומי, זה דוד המלך, כן. רק תפנה לו את המקום, ידידיה. כן. אז, אבל פסוקי דזמרה, למה קוראים לפסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה? כי אומרים חז"ל מלשון זמיר עריצים. מה זה זמיר עריצים? זמיר זה מלשון מזמרה. עכשיו, כשרוצים את הגפן בחורף, זומרים אותה. מה זה זומרים אותה? חותכים את הענפים. למה? כי היא בשלכת, ובקיץ היא תהיה פריצה של הצמיחה, זה ידוע, זה... מי שעסק פעם בחקלאות יודע שזומרים את הגפן, זה נקרא לי זמיר הריצים. אז ראיתי אצל החכמים אומרים, מה זה פסוקי דזמרה? מלשון זמיר הריצים, מה קורה? אדם קם בבוקר, טוב, הוא אומר, מודה אני בבוקר, כל זה, פתאום הוא נזכר בכל הצרות שלו שיש לו במשך היום, כל זה. והוא אומר להתפלל. כשאתה אומר להתפלל, אתה צריך להיות נקי מכל הטרדות, מכל הצרות, מכל הדברים האלה. אז פסוקי דזמרה, זה אתה, על ידי זה מכין את הלב שלך. אתה מבטל את כל הדברים מטרידים את לבך, ועל מנת שתהיה מרוכז בזמן התפילה. לכן קוראים לזה פסוקי דזמרה. לא מבחינת שירה, אלא מבחינת להסיר את כל הקליפות, כל הזוהמה שבלב, את כל הלכלוכים, את כל הטרדות, כל הדברים האלה. מתוך זה אין עומדים להתפלל מתוך דבר תורה, מתוך אמונה, מתוך... אז זה הפשט, פגד זימה. אבל שיר ואושר ויושר, כל הדברים האלה קשורים ביחד. כאדם בישרות, שהוא גם מאושר. כאדם יש לו אושר, מה הוא יעשה? אשרי, מי אמר אשרי? האיש, אשרי יושבי ביתך. דוד המלך היה מאושר, היה מבסוט, והיה שר. אז זה אומר כאן הרב, אומר, שירה זה ביטוי לפנימיות שבאדם. אם יש בו ישרות, יש בו שלמות, הוא במלא מבטא את זה בשירה. בוא נראה. והנה השיר מורה על השלמות.
המילה שור גם זה...
איך?
המילה שור זה גם
יותר... שור זה גם מלשון לשור, לראות. שור, נכון, כמעט אותו דבר. שיר ושור, רק ו' מתחלק ביוד. אבל נכון, זה גם כן, אדם מקיים מצוות, הוא משתלם. שהשמחה וההשגה, כשאין מצורפות, כמו בחסידות, מי שרוצה פעם להשיג איזושהי הערה, הוא צריך להיות שמח. אין השכינה השורה, אלא מתוך שמחה כתוב. מתוך שאדם שמח. אם אדם הוא עצוב, יש לו בעיות. אז מה הוא יעשה אדם עם הבעיות שלו? יבוא לאן? חון מאיר, כמובן. יישר את ליבו. במילא הוא לא יהיה עצוב, הוא יהיה שמח. אז הוא אומר, השירה זה ביטוי לשמחה, לשלמות של האדם. ומי שרוצה לעבוד באמת את אלוקים, הוא צריך להיות שמח. הוא לא יכול לעבוד את אלוקים כשהוא עצוב. אני בדקתי את זה. זה כתוב אפילו בתורה. יען אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב, מרוב כל. מרוב שהיה לכם, חשבתם, איך אומרים? יש לכם כל כך הרבה דברים, התחלתם להתגאות. מרוב כל שיש לכם. אז צריך לעבוד את האלוקים בשמחה. בחסידות, דרך אגב, אחד הדברים המרכזיים בחסידות, בכל החסידיות למיניהם, זה השמחה. רואים בזה חשיבות, רואים בזה ערך. לכן אל תתפלו אם אתם רואים איזה חסידי ברסלב שרוקדים ברחובות על גגות של המכוניות או על זה. אנשים מסתכלים, מה קורה כאן? הבורסה נפלה והם רוקדים. זה לא פשוט לרקוד שהבורסה נופלת. לפעמים, רק לפעמים, מצבי הרוח של האדם זה בהתאם לחשבון בנק שלו. מי שקובע לו בחיים זה חשבון הבנק. אני לא יודע אם יצא לכם דבר כזה. מרים טלפון מהבנק, אדוני, נפלת. פתאום קיבל קצת כסף, אדוני, קיבלת. מי הבעל הבית שלך? מי? החשבון בנק שלך. הוא הבעל הבית שלך. יכול לקרוא דבר כזה? באים חסידי ברסלב ואומרים, אז זה בנק, אבל זה אנחנו רוקדים. בכוח רוקדים. לא שאני אומר שזאת נהר, אבל העניין הזה של שמחה כערך בעבודת האלוקים, זה ערך אמיתי, זה ערך מה רצית לשאול?
יותר להעיר מניסיון. התפילה, הכוונה בתפילה גם משתפרת עם השמחה.
ודאי, אין עומדים להתפלל מתוך שמחה, שזה הפסוקי דזמרה וכל הדברים האלה. שמחה זה דבר טוב, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן בליבנו שמחה. אז בכל זאת הרב אומר כאן לגבי השמחה, שהשמחה וההשגה הרוחנית קשורים אחד בשני. זאת אומרת, איפה שיש שמחה, שם גם אפשר להגיע להשגות רוחניות גדולות. איפה שיש עצבות, זה חושך בנשמה. במילא אתה לא יכול להשיג את מה שאתה משיג. והיא השלמות האמיתית, וכשאין במלואן, אז ימצא השיר. דהיינו, השמחה וההשגה הרוחנית ביחד תיגרם לשיר. מדובר כאן שיר של מלאכים כמובן. על כן, כאשר העיקר בידינו ששורש השמחה והשלמות, מאיפה הוא מתחיל? ממך, מישראל. שישראל שמחים, מי שמח?
בורא עולם.
בורא עולם, ומי עוד שמח?
מלאכים.
בריאת העולם, המלאכים, כולל המלאכים. זה מה שהוא אומר. שורש השמחה והשלמות היא ממעשיהם של ישראל ושלמות קדושתם. זה יסוד גדול. אל תחשוב שאתה לבד בעולם. אתה ייצור משפיע לטוב ולמוטב. אני נהג לספר שהיה פעם יהודי, זיכרונו לברכה, שהוא היה מאוד חולה. הוא היה חסיד בנשמה שלו. הוא היה חסיד דתי-לאומי. אז יום אחד ראיתי אותו אחרי תפילת ערבית, היינו מתפללים ביחד, מאוד עצוב, בעצבות גדולה. שאלתי אותו, למה? מה אתה עצוב? מה קרה לך? ואני תמיד הייתי רגיל אותו שמח וטוב לב כזה. אז הוא סיפר לי שהוא מאוד חולה, וצריך לעשות לו ניתוח, ומעציב אותו הדבר הזה, הוא גורם לו עצבות גדולה. טוב, מה אני אגיד לאדם הזה? אמרתי לו, תשמע, בחסידות, אתה חסיד הרי, בחסידות אומרים, אם יהודי שמח, אלוקים שמח. מה? באמת? אתה רוצה להגיד לי שהוא יהיה שמח אם אני אהיה שמח? אז אני שמח. טן, 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 תפס את עצמם בידיים, יצא להיות שמח. אם הוא יכול לגרום לבורא עולם ולבריאה שמחה, למה לא? אדרבה, להתגבר על, ה, על, ה, על, ה, על הקושי הזה, האובייקטיבי הזה, זה מעלה, זה מדרגה, זה העניין של השמחה. השמחה וההשגה ביחד עם הולדות את המדרגה שנקראת שירה. התורה קוראים שירה. התורה היא שירה, כן. בבקשה, כן.
אפשר שאלה במשפט הקודם.
כן.
אני אשיר, בורא על שלמות והשמחה וההשגה, מצורפות. מה זאת אומרת ההשגה?
השגה רוחנית. אתה חי בעולם, ואתה יכול בעולם הזה להשיג דברים בעיני רוחך, בעיני נשמתך, בשכלך וכו', לראות דברים נפלאים בעולם. אתה יכול גם לא לראות. אבל הוא אומר, ההשגה הרוחנית של האדם מתלויה במצב הרוחני שלו, הנפשי שלו, נאמר. השמחה היא וההשגה קשורים... איפה שיש שמחה, שם יהיה השגה.
זה ראייה, השגה היא ראייה.
ראייה לא פיזית, ראייה רוחנית. לדוגמה, אני אתן דוגמה. אדם, אני אתן לכם דוגמה של ראייה רוחנית, שתבינו את ה... אומנם זה דבר מאוד מוחשי, אבל דוגמה זה. אני ראיתי את זה ממש בחוש פעם, אני נוהג לספר את זה, שבאתי פעם לפחח רכב. יש מקצוע כזה, פחחות רכב. זה אנשים שמתפרנסים מתאונות דרכים, זה המקצוע שלהם. יש תאונות דרכים, מבסוטים, מרוויחים הרבה כסף. יום אחד, זה היה ביום חורפי, גשם ראשון בתחילת החורף, אז הכביש חלק והרבה מכוניות מתחלקות. יום מכונית שלי, באתי לפחח, ואני רואה אותו יושב, יש לו בתוך ה... הצחחה שלו, איזה ביטן מסכוכית כזאת, יושב, מבסוט, חלס. מה, עושה ככה? מכונית אחרי מכונית נכנסת עם הדפיקות שלהם וכל זה. כל נהג שיוצא מהמכונית, עצוב! שניהם מסתכלים על אותה מכונית. אחד, מבסוט! אחד עצוב. יכול לקרוא דבר כזה? זה כמו שאתה בא לרופא שיניים, עצוב, כואב לי, רופא שיניים מבסוט, סוף סוף פרנסה יש. איך יכול להיות? שניהם רואים אותו דבר. אחד שמח ואחד עצוב. אני שואל אותך, איך? אחד רואה את הטוב, הוא רואה שזה פרנסה, דבר טוב. השני רואה כמה הוא צריך לשלם. רואה את ה... זה משל כמובן. הנמשל לגבי החיים שלנו. יש אדם שיש לו קלקול, היה לו שידוך והתבטל, או זה בעיה כזאת או אחרת, לא משנה. מבסוט, חלס. הוא אומר, את השם הייתה זאת, תארו לכם שאתי מתחתן איתה, מה היה קורה אחר כך? מבסוט, חלס. יש אחד בדיכאון, וואי, וואי, וואי. יכול לקרוא דבר כזה? אה? עכשיו, תשאלו אותי מאיפה שואבים את הכוחות להיות מבסוט בתאונת דרכים או בכישלון כזה, או תשאלו אותי מאיפה? שבע יפול צדיק, וכאן, שזה צריך להיות צדיק. צריך לקיים מצוות, צריך לתקן את המידות, צריך ללמוד תורה. כל הדברים האלה נותנים לנו פרצוף של בן אדם. ומה זה הפרצוף של הבן אדם? לראות באמת, לדעת את השם ולראות את הטוב של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. גם במצבים קשים, מצבים לא טובים. זה מובן? זה הבחינה בעצם, זה הטסט שאנחנו עוברים.